רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו, וכמובן חג אהבה שמח. איזה כיף שאנחנו גם חוגגים ומציינים דברים חיוביים. אז אני עורך הדין אולי שוורץ, ואתם על רדיו סול, ואני פותחת איתכם תוכנית נוספת של כי אני חייל, תוכנית שעוסקת בגיוס לצהל, במשרתים בצהל, בשירות בצהל. והיום מתארח באולפן שלנו אורח שפרש מאחד המערכים המבוקשים בצבא, מערך התקשוב, מערך שככה יש הרבה מיועדים לשירות שחולמים להגיע אליו, ויש סביבו הילה כאילו רק מיוחסים מגיעים לשם, או אליטות. תכף נשמע את הסיפור האישי בעיניי מעורר ההשראה של האורח שלנו. אבל לפני כן אני רוצה כמו תמיד לפתוח בפינה הקבועה שלנו, פינת הטיפ השבועי, מידע משפטי, קונקרטי, רלוונטי, ממוקד ממני אליכם. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על שאלה שנשאלתי במסגרת פגישת ייעוץ עם חייל, ששאל אותי האם העובדה שהוא מועמד לדין משמעתי עלולה לפגוע בו בחיים האזרחיים. למשל, הוא שאל אותי האם כשאני אשתחרר אני אוכל ללמוד איזה מקצוע שאני רוצה, לעסוק במה שאני רוצה, או במילים אחרות, האם הדין המשמעתי הזה, בהנחה שזה לא סתם על קומתה, יכול להוות קטם, כמו רישום פלילי. אז התשובה היא שהליך משמעתי לגבי חייל נשאר בתוך הצבא. אין לזה זכר באזרחות, זה לא מלווה אתכם, זה לא משפיע עליכם, זה לא אמור להיות רשום בשום מרשם אזרחי כלשהו, וזה בדיוק ההבדל בין הליך פלילי בבית הדין הצבאי, ששם היה וזה מסתיים בהרשעה, אז ההרשעה בדרך כלל נושאת רישום פלילי, לבין הליך משמעתי שלא נושא רישום פלילי. אז ככה שתבינו ותכירו. ומכאן אנחנו נעבור כמובן לאורח שלי, ובואו נציג אותו גם, ונראה את זיו פניו. אז בואו נגיד צהריים טובים לסגן אלוף יוני ווטה. יוני, מה שלומך?
צהריים טובים, שלומי בסדר.
איזה כיף שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנת אותי, כיף להיות פה, ושלום לך ולמאזינים.
שלום, שלום. אז אולי נתחיל בלהציג אותך כמו שצריך, נאמר שאתה כעת בפרישה ולכן אתה על אזרחי, אבל בתפקיד האחרון שלך היית ראש תחום דאטה ואנליטיקה באגף התקשוב, נכון?
בדיוק.
מדויק. אז בוא תספר לנו ככה, בוא נתחיל בהתחלה, מה שנקרא. בוא תספר לנו איפה נולדת, איפה גדלת יחד עם המשפחה, תספר לנו אולי קצת על המשפחה, קבל איזשהו רקע.
אז שוב שלום לכולם. לפני שרגע אני אכנס רגע לילדות שלי ולסיפור האישי.
אוקיי.
אז קודם כל אני יוני, כמו שתיארת יפה. נשוי לאתי, ואבא לארבעה ילדים מקסימים.
אוקיי.
נועה, דביר, אריאל ובנייה.
שהיום אתה...
והיום אני ברגעים אלה...
אחראי עליהם.
יש לי קשר חזק איתם ונמצא איתם לא מעט זמן.
כמו שצריך.
ומפה, אם אני הולך קצת אחורה, קודם כל זה זכות להיות פה ולספר.
זכות שלנו לשמוע אותך.
אני אקח אותך קצת אחורה לפני 37 שנים.
אוקיי.
בגיל, לפחות הזיכרון שלי.
ככה אתה זוכר.
כן. מגיל 5 אני התחלתי לעשות את המסע הכי משמעותי שלי, של מה שנקרא התבגרות.
אוקיי, בגיל 5?
בגיל 5. זה הגיל שבו התחלתי... לעשות את התפקיד הכי משמעותי הראשון שלי בחיים, מה שנקרא. והתחלתי להיות רועה צאן. קיבלתי את המינוי, את הכתב מינוי.
בגיל 5?
בגיל 5, ואני אסביר גם למה זה קרה. ואז אני זוכר, אני פשוט, כשאני מדבר על זה, אני נכנס לזה איזשהו סיפור ציורי כזה.
אוקיי.
ושזה אמיתי, גם יש לי זיכרון
ברוך. חי של זה.
כן.
תקרב קצת למיקרופון.
והיום שלי מתחיל בזה שאני קם בבוקר.
אוקיי.
באופן עצמאי, זה לא שצריך להעיר אותך. בהתחלה, אולי ביום הראשון, מה שנקרא חפיפה שלי, אבל אתה קם לבד בבוקר, אתה מכין לך את הצידה שלך, הצידה עליה שאמורה להחזיק אותך את כל היום.
בגיל 5, הכל בגיל 5.
מתחיל בגיל 5 ונמשך עד גיל 9.5.
איך אתה מתעורר לבד בבוקר? אין שעון מעורר, אני מניחה.
אז תדעת, יש...
הפלאפון לא מצלצל.
אני חושב שאפילו בגילאים יותר מוקדמים שם כבר אתה, אף אחד לא מעיר אותך, נותנים לך דברים וקורה אוטומטי. זה שעון ביולוגי, לא יודע איך להסביר את זה. היום זה נשמע מאוד מוזר, אבל זה היה נראה טריוויאלי. ואז הייתי קם בבוקר ו...
מכין לעצמך צעידה.
לוקח את הצעידה שאמא שלי הכינה היום לפני או השכם בבוקר. סקית גרעינים, זה נקרא קולו באמרית. והמיוחד בסקית הזאת זה שהיא אמורה להספיק, להחזיק אותך לאורך כל היום, וזה גרעינים כאלה מיוחדים. ואתה אורו, לוקח את זה, ומתחיל את היום.
אוקיי.
והיום שלך מתחיל בזה שאתה הולך לצון, אני פותח את איפה שהם ישנים, וסופר, מבצע תאריך של ספירה, ומוציא אותם החוצה, ומתכנן, רגע, מה אני עושה איתם היום, לאורך כל היום? נוסע איתם, יוצא איתם למסע. אני זוכר עדיין כאילו את העלייה שהייתי לוקח אותם ביחד. כמובן שאתה צריך לחשוב לאן לקחת אותם, שמקום שיש בו מראה טוב.
בוא תתקרב למיקרופון,
שיש פה אזור יותר טוב, מראה שמספיק אוכל לצון, להתחבר לאזורים שהם גם לא מסוכנים, ומצד שני, איפה שלא מסוכן, אז אין מספיק מראה, אז אתה צריך לקחת סיכונים. לדעת, להתחשב ברועי צאן הנוספים שאתה לא גולש להם לשטחים שלהם, לייצר איזשהו תיאום, ואם הוא הגיע לפני, אז אני צריך לבצע מקומות חלופיים. והכי חשוב זה לדאוג שאף חיית טרף לא טורפת לי אף כבש, כי זה האחריות שלי בסוף. ואתה הולך ליערות, יערות שאתה חי ביחד בג'ונגל, והרבה חיות טורפות והכל, ואתה צריך לשמור ולחזור בסוף היום, לדעת שאתה חוזר, ואתה מוודא שכולם חוזרים בצורה מסודרת. אני זכיתי, אגב, לקבל כמות קטנה של צון, כבשים ועזים, ולרבות אותם, מה שנקרא,
להגדיל גדל.
אותם. להגדיל אותם, והיה לי מזל וזה. ובסוף היום אתה חוזר בחזרה עם זה, ואתה מכניס את הצון לתוך הכלוב, והכל, אני אומר לך, כאילו גיל 5-9.5, ומוודא שכולם נכנסו כמו שצריך, ועכשיו אתה חוזר לדווח, או לאחים הגדולים, או לאבא, המשימה בוצעה בהצלחה, הכל בסדר, וככה כל יום.
מה זה יום? מתחיל בבוקר ומסתיים מתי?
לקראת החשיכה כזה, לפני החשיכה, סך הכל שלא יהיה יותר, לא לסכן, אבל בוא נגיד שמתחיל להיות שקיעה באופק, אתה כבר מתחיל לחזור.
מדהים, אז בגיל 5 אתה בעצם כל היום לבד.
כן, כל היום לבד. עכשיו, לפעמים אתה מגיע לאזורים שבו האחים הגדולים חורשים, לאזורים שהם יותר זה, אבל בגדול, אתה עם עצמך, אתה עם הרצון שלך, עם האחריות שלך, וזה מה שאתה עושה כל היום. היום זה לא נתפס, כאילו, זה מוזר לי.
נכון.
אבל זה מדהים, כי תקשיבי, איזה אחריות מטורפת זאת?
אחריות ועצמאות.
כן, הכל.
ויכולת לתכנן, כמו שאמרת, לתכנן את הזמן, לתכנן מרחקים, מתי אתה הולך, מתי אתה חוזר.
הכל.
לעמוד סכנות.
הכל מהחזה. וזה מקביל לכל מיני תפקידים שאנחנו עושים, עשינו בצבא, ודנים על עצמי רגע, אבל זה גיל 5, ופה כבר אתה אחרת, וזה מיומניות אחרות לגמרי. זה מיומניות שאתה צובר אחרת.
מדהים. אוקיי, ובגיל 9.5, מה קורה?
אז בגיל 9.5 וקצת אחרי, זה בדיוק הנקודה של לפחות הזיכרון שלי והמשפחתי של העלייה לארץ. וגם פה אני זוכר אירוע שקרה ובעקבותם אני גם זוכר את הדברים. באחד הימים נשמע עירייה. עירייה בכפר שכולם רגע אומרים, רגע, מה זה העירייה הזאת? ואז השמועה רצה הרבה יותר מהר. ומסתבר שהצבא האתיופיה מגיע לכפרים ופשוט אוסף את האנשים, את הילדים שהם בגילאים מספיק מתאים ללכת לצבא. והבנו שרגע, עוד שנייה, יש לי אחים גדולים שנמצאים עדיין בבית. אותי לא יכולים לקחת, אבל אחים גדולים שהם בשלים.
כמה אחים היו לך?
אנחנו משפחה מאוד גדולה. סך הכל אבא שלי יש 25-6 ילדים.
וואו.
אבל מכמה אמהות. אבל בסופו של דבר היו מספיק אנשים בגירים שאפשר לקחת אותם לצבא. ומאוד, אבא שלי מאוד חשש מהאירוע הזה, ולכן מפנתו זה היה הנקודה שבו הוא אמר, אני שולח את השלושה הבחורים שלי, ואני זוכר את המשפט שהוא אמר, אני מעדיף שהם ימותו בדרך לארץ ישראל, מאשר שהם ימותו או ייפגשו בסכנות כאלה בצבא אתיופיה. אני מזכיר שבזו תקופה היא, המדינה הייתה עוינת כלפי היהודים, ולכן הוא שלח אותם בנקודה, מן הסתם שאז גם אחריות על מי שנשאר גדלה, ושם התחיל המסע שלנו לארץ ישראל, הקמיה.
אז אתם מחליטים כמשפחה לעלות לארץ ישראל?
אז באותו רגע אבא שלי קיבל החלטה להוביל, הוא קודם כל את האחים כמו שציינתי, אבל אנחנו נשארנו אחורה. אבל בעצם לפני זה גם, הרבה לפני, אחותי כבר עלתה הרבה לפני, אבל הזיכרון שלי זוכר את הסיפור הזה וקדימה.
אוקיי.
המסע של המשפחה שלנו זה מסע של כמעט 12 שנים לאורך הזה, משנות ה-80.
12 שנים?
משנות ה-80, בטיפין טיפין, את יודעת, כל פעם אח עולה, אחות מתקדמת וכולם הולכים. מסע ארוך שנים של 12 שנים. שם האחים שלי עלו דרך סודן. תראה, זה שגר ושכח. אתה לא יודע מה קורה איתם. אתה כאילו שלחת אותם, אבל אתה לא יודע. אתה מצפה לשמוע שהם הגיעו ולשמוע מאלה שהיו בארץ.
תתקרב למיקרופון, חבל.
מאלה שהיו בארץ. אבל באמת, באמת, אתה לא יודע. שם התחילה המסע לעלייה. אנחנו ניסינו לעשות ניסיון עלייה גם דרך סודן בעקבות אחרי ששלחנו את האחים, אבל זה לא צלח מהרבה סיבות. שכמו שהרבה משפחות היה להם, חזרנו בחזרה לאתיופיה, ועלינו בארץ בשנת 1990.
אוקיי. ומה אתה זוכר מהימים הראשונים פה? באיזה גיל היית? בן כמה היית?
בערך 9.8 כזה, כמה חודש? 9.10 כזה, פלוס מינוס.
אוקיי. ומה אתה זוכר בתור ילד?
אז אני אגיד לך, כל מה שהחלום שהיה לנו שם, לא היה חלום של עכשיו אני רוצה להיות כזה, זה לא החלום. החלום זה אני רוצה להגיע לארץ ישראל. זה החלום, וזה מה שהחלום.
וזהו, ומשם אין לך...
זה החלום. יש פה חלום פנימי, אני רוצה להחליף את אחי עכשיו לחרוש, אבל זה לא העיקר. אבל זה החלום.
אוקיי.
ושעלינו לארץ, זה היה חלום שהתגשם.
אוקיי.
ולמול הסיפורים שסיפרו לנו, שהגעתי לפה, זה מטורף. זה כאילו,
וואו. מאיזה בחינה?
מצד שני, הסיפור שסיפרו לנו שהכל פה, את הלת ארץ זה והתחלה ודבש, והכל מתוק, והכל באותו מקום, ולא צריך לעבוד, והכל נגיש, וסוכריות קוטפים מהעצים, זה הסיפורים שסיפרו לנו. כמובן שזה לא טעם את המציאות,
ברור.
אבל עדיין, זה מדינה מתקדמת, טכנולוגית, וארץ שקמינו להגיע למקום המדהים הזה, ולכן זה היה מאוד מרגש.
ואתם מגיעים, ו... מה הזיכרון הראשון שלך שאתה מגיע? אתה זוכר משהו?
אני זוכר שאת הזיכרון הראשון שלי, אנחנו עלינו, כמו שאמרתי, בארץ, אבל אני זוכר את הזיכרון הראשון שירדנו מהמטוס, ואמא שלי התכופפה ונשקה את האדמה, וזה היה, כאילו, זה היה כאילו נשיקה של חלום...
אמיתית.
אמיתית, חלום שהתגשם. זה צרוב לי עד עכשיו.
וואלה.
זה ממש צרוב לי.
ומבחינת, אתה יודע, אחר כך החיים בשנים הראשונות, להיות עולה חדש, זה קשה. זה כן, קשה לכולם.
כן, קודם כל הרגע, תנאי הפתיחה שלי מאוד קשים. אני מניח שהרבה כמוני, אני לא היחידי בדבר הזה.
תסביר לנו מה, למשל, תראה, ללמוד שפה חדשה, כולם צריכים.
נכון. יש הרבה מורכבויות.
תן לי דוגמה.
המורכבות הכי מרכזית זה קודם כל השינוי התרבותי. אני הלכתי יחף והייתי במצון ודיברתי על הצון, ובחיים שלי לא ראיתי איך נראה אותיות ואיך נראה מספרים. אם היית אומרת לי מה זה אפס, אני יודע להגיד את זה, אבל אני יודע איך זה נראה. ופתאום עכשיו להתחיל את הכל מחדש, ולהתחיל ללמוד. זה פער מטורף.
ולהדביק את הפער.
ולהדביק את הפער. דבר שני, זה רגע התנהגות. רגע, יש פה רגע טכנולוגיה, זה תחבורה ודברים אחרים שאתה לא רגיל לראות אותם. ואיך אתה מתנהג, הלבוש, תרבויות, והאנשים המבוגרים שלנו בכלל, ההורים, שזה הרבה יותר, זה היה מכה קשה, שכאילו שם היו הכל יכול, ופה רגע הם לא...
פה הם...
הילדים אפילו לפעמים התקדמו יותר מהר מהם, וזה היה מאתגר. ברמה האישית שלי, אני... לא הבנתי רגע, אני הבנתי לאן הגעתי, אבל לא הבנתי את המורכבות של זה, וזה תמיד שתוך כדי שהגעתי ליעד מסוים, אז הבנתי רגע כמה קשה עברתי בשביל להגיע ליעד הזה.
אוקיי.
אבל זה היה סופר מאתגר.
נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נראה לי. נשמע את עידן עמדי, מקום לשנינו, ואז נמשיך, נדבר קצת על האתגרים ועל איך צמחת והתפתחת מהם. אז עידן עמדי.
את יודעת שניסיתי למחוק הכל ולהמשיך אבל השמש בלעדיי לא מאירה לי כרגיל אתה יודע שחיכיתי אולי עדיין מחכה גם הימים פה בלעדיך לא נראים אותו דבר שאלו כאן אני יודע שאנחנו משתנים שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן מה נהיה לנו תגידי איך אנחנו מסתבכים אני רוצה הכל פשוט רק במילה לומר לך שאני שלך שנתגבר על המלחה גם אם לכמה רגעים לנקל לך שיר חדש שתאמיני כשאין לך שזה מזל שאת איתי מקום לשנינו אולי נברא החיים שלי אני יודע לא הכל מושלם אבל נחיה ליד הים בשקט אתה אני והילדים אם רק תראה לי שזה לא החוק אם תקרא אותי אליך אני יודעת שהכל יקרה משם, הכל פשוט אתה שומע שאלו כאן אני יודע שאנחנו משתנים שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן מה נהיה לנו תגידי איך אנחנו מסתבכים אני רוצה הכל פשוט רק במילה לומר לך שאני שלך שנתגבר על המחד, אני מלחמה רגעים ונגן לך שיר חדש שתאמיני כשאלך שזה מזל שאת איתי לומר לך שאני שלך שנתגבר על המחד, אני מלחמה רגעים ונגן לך שיר חדש שתאמיני כשאלך שזה מזל שאת איתי יאללה ش
שלא כאן אני יודע שאנחנו משתנים שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן מה נהיה לנו תגידי איך אנחנו מסתבכים אני רוצה הכל פשוט רק במילה לומר לך שאני שלך שנתגבר על המחאה גם אם לכמה רגעים ונגל לך שיר חדש שתאמיני כשלך שזה מזל שאת איתי
שמענו את עידן עמדי ואנחנו ממשיכים בשיחה שלנו עם סגן אלוף יוני ווטה ודיברנו בדיוק על הנקודה הזאת שאתם מגיעים לארץ ואחרי השלב הראשון שמנשקים את האדמה מתחילים להבין קצת מה קורה פה על פני האדמה הזאת ודיברת על זה שיש צורך לגשר על פערים מה הקשיים שאתה זוכר ככה בתור ילד או האתגרים שאתה אומר זה היה משהו שהיה לי קשה להתמודד איתו בתור ילד.
תשמעי, האתגרים הם, את יודעת, זה כזה כיף לדבר עליהם בדיעבד, אבל...
ברור.
פתאום אני יושב בכיתה, ויושבים לידי הרבה צברים וידידי הארץ, והם מדברים את השפה בצורה מדהימה, ומתנהלים שגרת חיים שוטפת, ואני עכשיו, הרבה דברים ממה שקורה שם אני לא מבין. אז בי, אפילו את ההומור אני לא מבין. אני לא מדבר על דברים הטכניים. זה מתסכל. זה מתסכל ברמה עמוקה מאוד.
היית היוצא אתיופיה היחיד בכיתה?
לא, היו איתי עוד הרבה דברים. אני...
וזה לא עזר שיש עוד חבר'ה?
לא, כאילו עוד פעם, אני לאורך החיים שלי תמיד לא הסתכלתי מה קורה מסביב. הסתכלתי רגע מה אני מרגיש, ואני לא יודע מה היה תחושו של האחרים שהיו לידי, אבל זו הייתה תחושה שלי, תחושה נוראית מאוד מתסכלת. למרות ש... תראה, עשינו קצת אולפן ולמדנו קצת בשביל להתגבר, אבל עדיין זה כאילו, זה היה לי קשה. אני אומר, למה אני לא כמו? למה אני לא ברמה שלו? למה אני לא יודע כזה? כאילו, אתה לרגע שוכח מאיפה באת. אתה...
בתור ילד גם קשה לך להבין את כל המשמעויות של הפער הזה.
ואז עולה לך כל מיני סיטואציות שאולי אתה לא, אולי אתה לא טוב, אולי יש בעיה, וזה לפחות התחושה האישית שהייתה לי.
Okay.
תחושה קשה, לצד תחושה כיפת שהגעתי למקום שחלמנו עליו כל הזמן.
כמה זמן לוקח עד שאתה מרגיש חלק?
אני חושב שלקח לי יחסית הרבה זמן. לי אישית ברמה, אני לא יודע כל אחד בקצב שלו, אבל בעיקר בקטע הרגשי. ללמוד את דברים שלמדנו, הכרנו, אבל הקטע הפתיחותי של לנסות רגע להרגיש חלק, לספר ולהרגיש את הבדיחות, לי לקח לי הרבה זמן. אני חושב שרק אחרי שעברתי לפנימיה, ששם... רוב האוכלוסייה גם מבני העדה, ולפחות בשעות הערב, פנימיה. ושם הרגשתי יותר כאילו רגע חלק, כי אלף כל אני מתחיל להרגיש את מה שקורה בארץ, אני לומד. וגם אתה רואה שהתסכול הוא לא רק שלך. זה איזושהי נחמה קטנה כזאת של, שאתה מרגיש שאתה לא לבד כזה.
באיזה גיל זה?
אני חושב שמגיל, אם אני לוקח מגיל בר מצווה, הייתי בפנימיה.
אוקיי.
עד סוף התיכון, למדתי בכפר חסידים, פנימיה שמשלבת בבוקר עם אקסטרנים, צברים והכל, אבל שם באמת כבר התחלתי להרגיש חלק וללמוד ולהתפתח ולהכיר את הדברים, זה גם פנימיה חקלאית.
אז התחברת לזה.
גם התחברתי וגם היא מאפשרת הרבה דברים חוץ מלשבת בכיתה.
אגב, איזה מיומנויות אתה מרגיש שלמדת שם שהיו ככה... קריטיות להמשך שלך.
אין ספק שהעצמאות והיכולת שלך רגע להתמודד עם סיטואציות מורכבות, סיטואציות שאתה לא יודע, אפילו סיטואציות שמפתיעות אותך, בלטעמים,
למשל, תן למשל, לי דוגמה.
נגיד למשל, פתאום אתה הולך לפנימיה בגיל 13, ועכשיו אתה בפנימיה, אין אבא ואמא, אין אחים גדולים, אין כלום, הכל זה חברים. אני חושב שהמיומנות שהייתה לי בילדות עזרה לי לעשות את זה יותר טוב. פתאום אתה עצמאי, אתה קם בבוקר, אתה מנהל את עצמך, אז נכון, המדריך מגיע להעיר אותך מדי פעם שהוא חוטף עצבים, ומתוסכל עליך.
אבל... ואיך כל זה עוזר לך? במקום שאליו הגעת, בצבא, להתקדם בצבא, להגיע לחיל התקשוב.
אז בנקודה, איך זה בונה אותך? אז בנקודה הזאת אני חושב שאני מאוד הייתי עכשן ברמת של מה אני רוצה לעשות, וזה לא חייב להיות רגע לשבת בכיתה. מבחינתי, גם אם מסלקים אותי היום, מעיפים אותי וקרו מקרים כאלה, אני יודע שרגע אני בסוף, אני אעשה את החלקים היותר יצירתיים, את החלקים היותר חשיבתיים. זה רגע ברמה שלי. מצד שני, היה לי מדריך מאוד 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 שימין בי. וזה, וזה בא לי לביטוי בזה שאם עשיתי איזה משהו לא תקין, זה לא שעכשיו מיד אומר לי לך הביתה וסילק אותי, אלא נתן לי עונשים חינוכיים כאלה. אני זוכר רגע ממש בקצרה, אז עשינו הרבה בעיות וחלק מהתלמידים סולקו הביתה. ובי הוא בחר לתת לי הרצאה, להעביר הרצאה לפני כל הפנימיה, ביום שישי בערב, שיש שם 200 איש בחדר אוכל, ולהעביר את ההרצאה הזאת. הוא ידע שזו חולשה שלי, הוא ידע שזה היוני המקובל חברתית בפנימיה, פתאום רגע את זה הוא לא מסוגל לעשות, הבין את הנקודת החולשה שלי, ובחר את זה, ובמקום לעשות את זה משהו אחר. וזה מישהו שפתח לי איזשהו סוג של הזדמנות.
זאת אומרת, היכולת הזאת לראות אותך ו... לדעת מה מתאים לך.
נכון.
מה מתאים לך לעשות. באיזה שלב אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע? זאת אומרת, באיזה שלב אתה מתווה לעצמך את הדרך?
אני חושב שבשלב הזה אני עדיין לא יודע מה אני רוצה לעשות. אני לא יודע מה קורה, מה צופן. וגם פה דרך חברים קצת, ובעיקר אבל באותו מדריך, הוא אמר לי, נראה לי שאתה צריך לבחור משהו ריאלי. אני לא יודע מה, אבל משהו ריאלי, כמו הרבה חברים אחרים שהיו איתי בפנימיה.
למה? כי היית טוב במתמטיקה?
כזה. הייתי טוב במתמטיקה, הייתי יותר טוב בדברים שהם חשיבתיים, הייתי יותר טוב בדברים שהם כאלה. ולכן זה משהו כיוון אותי, לכיוונים של דברים כאלה.
שזה אומר מה? שאתה עושה בגרות במתמטיקה מוגבר, דברים כאלה?
אז אני עשיתי קודם כל, לאורך כל השירות שלי, רואים שרגע במקצועות הריאליים הייתי יותר טוב, במקצועות המאנים פחות, וגם פחות התחברתי לזה. אבל בעיקר, כאילו, אתה יודע שאתה מגיע לקראת י' ב', ורגע מה עושים וזה, והמדריכים שם מאוד באים לי לבידוי ביטוי, והוא כיוון אותי לדבר, לתחום הזה. ואני הלכתי בלי לדעת מה זה. ידעתי שצריך משהו ריאלי, בסדר? אלקטרוניקה, מחשבים, פיזיקה, לא יודע, המושג מחשבים בכלל לא יודע מה זה אומר, אבל...
אז זהו, זה מה שאני שואלת. אני מבינה שבו באתיופיה לא נגעת במחשבים. באיזה גיל אתה פעם ראשונה מתיישב ליד מחשב?
אני חושב שזה בדיוק בהתחלה של התואר שלי. באמת, באמת, זה פעם ראשונה שישבתי על מחשב. היה בפנימיה... איזה משהו קטן שאני זוכר.
איך בוחרים להגיע לתואר במחשבים בלי לשבת אף פעם ליד מחשב? איך יודעים ללכת דווקא לזה?
אז כמו שאמרת מקודם, אני רציתי משהו שהוא ריאלי, והמדריך גם כיוון אותי לתחום של ריאלים. ואתה שומע, מגיעים עלינו כל מיני אנשים לפני עתודה, לעידוד וזה, ומדברים על כל מיני מקצועות.
עשית עתודה?
כן, עשיתי עתודה אקדמית.
אוקיי.
ואז הגיעו לנו נציגים ואמרו, רגע, יש מקצוע מחשבים, מקצוע אלקטרוניקה, מקצוע הזה. אז אמרתי, מה הכי קשור למתמטיקה? אז אמרו לי, הכל קשור למתמטיקה. אז אמרתי, טוב, נראה לי שמחשבים, אולי שמה, אתה יודע, מוכרים לך סיפורים של יצירתיות, חשיבה ודברים כאלה. אז אמרתי, זה נראה לי יותר מתאים לי. והלכתי, אני לא הבנתי, לעולם לא הבנתי, עד היום הראשון שישבתי מול מחשב ולתכנת, אני יכול להגיד לך שהציון הראשון שלי, זה היה
דבר. לא היה משהו. רגע, אבל יש פה משהו שאתה כאילו דילגת עליו, ולא מדלגים עליו, בטח לא בקלות. הלכת לעתודה אקדמית, זה אומר שהבגרויות שלך היו גבוהות. זה אומר שעשית פסיכומטרי והוצאת ציון טוב. כי בסוף הלכת ללמוד מדעי המחשב.
נכון.
זה לא משהו שהוא בעיניי, כאילו, אתה יודע, מאוד מאוד טריוויאלי. מי עזר לך? מי הכווין אותך? מי, אתה יודע, אפשר להגיד לך, נראה לי שאתה צריך ללכת לתחום המחשבים, שזה המדריך אמר לך. אבל הדרייב הזה ללמוד, לעשות פסיכומטרי, לא כולם בגיל 16 עושים פסיכומטרי.
אז כמו שאמרתי לך, למדריך הזה, ואני שומר לו, תדעתי, זה פינה חמה אצלי, היה לו הרבה ערך משמעותי של מעבר למדריך, מעבר למחנך. הוא ידע לכל אחד להסתכל עליו ולהגיד מה נכון עבורו, והרגשנו מאוד פתוחים לדבר איתו על הכל. מצד שני, בפנימיה, היתרון זה שמגיעים לפנימיה ומדברים לתלמידים. אז אתה שומע, אתה שומע, זה לא זר לך, אתה שומע מה זה אומר, מה זה המקצוע הזה אומר. ומצד שני, כמו שאמרתי לך, אמנם בפנימיה זה, יש חלק של הלימודים ויש את החלק של הערב, שזה איפה שאתה חי.
יותר חברתי, כן.
אז אני ידעתי לשלב בין שתי עולמות האלה. אז נכון, הצילים שלי היו טובים, עשיתי בגרות מלאה. ולכן ההכוונה שלו זה מה שהביאה לידיעה. ואז הסתובבנו גם לביקורים, ללכת לכל מיני מקומות. ואז שראיתי רגע מה עושים במעבדת מחשבים, ואיך הם עובדים, בלי להבין יותר מדי, הבנתי שרגע, וואו, זה נראה לי שיכול להיות שזה מתאים לי. זה מה שאני רוצה להגיע אליו.
כן, זה נראה לך.
עכשיו, זה הכל, אתה יודע, זה הכל ניחושים. אתה לא יודע מה זה.
בדיוק.
ואז אני אומר לעצמי, רגע, הבנתי, אני צריך לעשות, עשיתי איזושהי מכינה מסוימת בשביל זה אפילו, דחיתי את השירות הצבאי קצת, בשביל לעשות את הדבר הזה, להגיע יותר מוכן. חשבתי שהגעתי מוכן, אבל בסך הכל למדתי אופיס וכזה. על פנה, וזה מוזר, נכון? זה ממש מוזר.
בוא נדבר רגע אחד על הימים הראשונים בתואר. זה לא שוק?
וואו, זה שוק. אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, כאילו, אולי בזמנו לא הבאתי את הלידי ביטו את השוק שלי, אבל זה שוק קשה, זה שוק מטורף, כי מי יושב לידך? זה אנשים שעשו בתיכון 15 יחידות מחשבים, וזה אנשים שלמדו הרבה, ואולי עשו גם חצי תואר תוך כדי התיכון, ואז נותנים לך ללמוד C++, ואתה לא יודע מה זה הדבר הזה. וואו, עשה לי שוק מטורף.
איך מתמודדים? כי הרבה אנשים, אתה יודע, מרימים ידיים, אומרים, אני לא מתאים לפה.
אז אני אגיד לך שאתה קיבלת את הציון הראשון שלי, כי בשנה הראשונה המחשבים אתה לומד הרבה מתמטיקה, הרבה דברים אלה, אז יש נחמה שאתה בסדר, אבל אחד הקורסים שלומדים זה מבוא ל-C++.
אוקיי.
ואז שקיבלתי את הציון הראשון שלי, וואלה, זה היה נקודת שבר משמעותית, ואפילו חשבתי מאוד לעזוב את הכל וללכת.
ומה מחזיק אותך שם?
מחזיק אותי, עוד פעם, האתגר הזה של אתה לא יכול לוותר. כאילו, אתה יודעת, לאורך כל החיים שלי, המשפחה שלי הדביקה לי תווית של יוני מצליח, יוני טוב, גם בצון הוא היה טוב, נתנו לו 4 כבשים, הפך אותם ל-20, וכזה, וכל הזמן. אמרתי, רגע, זה צד אחד. 2, התחושת הכישלון אמרה לי, רגע, לא, אתה לא זה וזה. ו3, הבנתי את הבעיה, הבנתי את הבעיה שאני לא מבין. ובאתי לבקש עזרה מחברים, מהאנשים שהיו שם, מהמכללה, ולא התביישתי. וזה מה שהחזיק אותי, אבל זה היה משבר. אני זוכר שאפילו הברסתי מכמה שיעורים, בשביל לראות איך אני חי עם התחושה הזאת, ואני בטוח שזה רלוונטי גם לאותם אנשים שהיו איתי ביחד, והיו כמה מבני העדה, תחושה נוראית. זה לא כיף להיות כל הזמן שזה לא הולך לך. אבל מצד שני, אתה לא מבין שהוא עשה 15 יחידות. אתה מבין את זה, אבל אתה לא מבין את הפער. וזה היה שוק לא נורמלי. יאמר לזכותו של המקום שבו למדנו, הוא גם הבין את הפער הזה, וניסה לייצר איזשהו אקוסיסטם לאנשים שמתקשים. אני לא זכיתי לזה, צערי. זכיתי לזה באיחור, אבל אם הדורות לומדים, לעשות את זה יותר טוב. אבל זה היה שוק טלטלי.
רגע, אז אתה אומר גם היה שוק, וגם אתה לא זכית על האקוסיסטם הזה. אז זה פשוט חברים שעוזרים?
זה חברים, והאקוסיסטם התחיל להבין את זה ולתת לנו רגע תגבורים, איפה שצריך. וגם, זה דורש ממך הרבה משמעת, הרבה השקעה. אין מה לעשות, יש פער מטורף, אתה צריך להתגבר על... אם החלטת להישאר, זהו, אני לפחות בגישה שלי, וזה מה שעשיתי.
מתי אתה מרגיש שמה שאתה...
שנה בית אני מתחיל להבין שאני מבין מה זה לתכנת.
אוקיי.
ואז אני חוזר על הקורס שעשיתי בשנה א', ואני עושה אותו קצת יותר טוב. אני מתחיל להבין את החשיבה, מתחיל להבין רגע איך מדברים למכונה המוזרה הזאת, ואיך נותנים לה פקודות בשביל להוציא את הפלא שנדרש. וברגע שהתחלתי להבין את זה, תראית, זה עדיין לא קל, אבל זה זורם יותר.
אוקיי. אפרופו זה, ההבנה שאתה צריך, או שאתה רוצה ללמוד תואר לפני השירות הצבאי, מאיפה היא באה? הרי זה ממש לא טריוויאלי.
אז גם פה לא מהמשפחה ולא מההורים, כי לא מכירים, אבל בתקופה שלנו, בגילאים שלנו, יחסית כבר היה מודעות יותר, מתחיל להיות מודעות יותר של יש לימודים לפני, אבל לא ידעתי.
אבל הרוב?
אבל הרוב זה מהסביבה.
לא, אבל אני אומרת, דווקא הרוב, אני מניחה, לא הולכים לעתודה, בואו, מספרית, הרוב מתגייסים רגיל. אז למה בעצם?
אז היו מחזורים קצת יותר מעליי שהלכו לעתודה,
וזה היה נראה לך המקום שלך.
וזה נראה לי שזה סבבה, וזה לגיטימי. וגם תת שני, המדריך כל כך התעקש עליי, שאני חייב לעשות לפני הצבא. הוא כל כך אמר לי, אתה חייב לעשות. תלך לגיבושים, הכל בסדר, אין בעיה, תלך. אבל אתה חייב לעשות את זה.
ולא היה לך את הרצון, אתה יודע, אפרופו הכמיהה לארץ ישראל וזה וזה, לא יודעת להתגייס, לשמור על המדינה, להיות לוחם. זאת אומרת, לא היה, כי הרבה חבר'ה צעירים, זה הדרייב שלהם.
אז אני יכול להגיד לך שבפנימיה זה הדרייב מספר אחד, שמי שלא עושה את הדבר, הדבר הזה, זה נחשב פחות טוב, הוא פחות נחשב. אבל אני חושב שגם פה אני שמחתי על המדריך. אני ועוד כמה חברים שהיו איתי ביחד, אנחנו שמחנו על המדריך. ידע להגיד מי מתאים לו את זה ומי מתאים פחות. ואני זוכר שאחד הדברים שמנהל אותנו את השיחות, זה אומר לי, יוני, אתה צריך ללכת לגיבוש תנחנים ולגיבוש תבדובן. אבל אתה הולך רק בשביל לדעת מה זה. אתה לא מתאים, אתה כאילו, יכול להיות שאתה מתאים מדהים, אבל אתה צריך לעשות משהו אחר.
זה ממש אימא ואבא.
זה אימא ואבא. הוא בספציפית, אני זוכר אותו, זה אימא ואבא, נתן את הנשמה שלו בשביל התלמידים שלו שם.
מדהים. נעשה עוד הפסקה מוזיקלית, נשמע את רמי קליינשטיין, קרוב לליבך.
אשר דומי נשאר איתי
שלנו רץ, אז אנחנו נאלץ קצת קצת להיפרד מרמי קליינשטיין לטובת הנושאים שלנו. ואנחנו בשיחה שלנו עם סגן אלוף יוני ווטה, והגענו לנקודה הזאת שאתה לומד, גם שם יש אתגרים, ואז מגיע המקום הקשה ביותר, נראה לי, לא יודע, תגיד לי אתה, מתגייסים לצבא. איך מתמודדים עם עוד פעם מערכת חדשה, כללים חדשים, שוב להוכיח את עצמך, איך עובר המהלך עם, שלב הזה של מלימודים לגיוס?
רק ברשותך רגע קצת משפט וחצי על החלק הקודם.
בבקשה.
את יודעת שמגיעים ללמוד מדעי המחשב, גם שם היינו צריכים מעטפת, והמעטפת שבנו במקום שבו למדתי, היה שם איש שזה כאילו, זה היה ב-DNA שלו, והוא לא היה מוכן לראות כישרון של אף אחד, והוא רוצה שכולם יצליחו. ובגישה הזאת שלו, של רגע איך מעבירים ידע באמצעות חינוך לא שגרתי, והוא עשה חינוך לא שגרתי, זה מה שעזר לנו. הרי הקושי המרכזי שלנו, לי לפחות שלי ושל בני העדה, הרבה זה האזורים הכלכליים, מעבר לאזורים הקוגניטיביים ולימודיים ודברים כאלה, אבל זה היה הכי קשה. והמעטפת הזו, לתת לנו את הדבר הזה ולייצר לצלנו את השקט, דרך מלגות ודרך דברים נוספים, אני חושב שיש לזה חלק מאוד נכבד ומשמעותי, בזה שסיימנו את התואר במדעי המחשב.
יפה. ואז אתה מגיע לצבא, ושמה...
אז רגע, אז פה, אחרי שאתה מסיים, יש פה את השלב המיונים של כל ה-today, כמו כל תהליך רגיל, ונותנים לך לבחור, ונותנים לך לשבת, למה אתה רוצה להגיע, וגם פה רגע, אין לך אחים גדולים, אין לך אנשים שמכירים, והכל ניזון מהאינפורמציה שאתה מקבל דרך האוניברסיטה, דרך המכללה, מה עושים, מה היחידות, מה התפקידים, אתה קורא לומד, ואתה משבץ, ואתה מקווה שיהיה טוב.
וביקשת תקשוב, או מה ביקשת?
אני זוכר שביקשתי תקשוב וחיל האוויר.
אוקיי.
עוד פעם. כזה.
קיווית לטוב.
קיוויתי לטוב, לא בגלל שהיה לי איזשהו ידע מעמיק מה כל אחד מהם
עושה. לא ידעת שזה משהו מבוקש?
ידעתי שזה משהו מבוקש בהיבטים שלנו, ידעתי שזה יותר גם, הם גם אומרים לך, כאילו לפה מגיעים אלה, לאמן, עזוב, כאילו אין לך סיכוי, אל תנסה, כאילו כזה, כזה. ואז ידעתו שזה חשוב, ואז אתה מדרג את המספרים, ואתה שומע, יש גם ימי עיון, ומנצל לפי זה רגע לקלוע. לא היה לי אח בבית ש... היה בתחומים האלה, יש רוב המשפחה שלי כולם לוחמים, קרבים, כל האחים שלי, אז כאילו בזה לא היה לי, אז אתה שומע ומדבר.
ואז אתה מגיע, אתה משובץ לחיל התקשוב?
ואז אני מגיע לחיל התקשוב, וזה השוק מספר, יודע, אחד השוק הכי גדול, כי כשאתה משובץ לאגף תקשוב, כי אתה יודע, אתה צריך לעבור תוכנית, מה שנקרא, השמה פרקטית, שזה ללמוד, לפתח, רק לפתח, כל היום הבוקר עד הערב לפתח, מי שיש בבוקר עד איזה זור 11 בלילה, וכל היום אתה מושב ומתכנת, וגם פה אתה מבין שרגע, זה, עד עכשיו דיברת אולי, היה לך חצי לתכנת, אבל הרבה תיאוריה, זה הלימודים האקדמיים, ועכשיו יש את החלק היישומי, שזה גם האתגר בפני עצמו, מאוד קשה, מאוד מורכב, בגלל הצפיפות והלוז והרצון להצליח, וגם שם היה אתגר נוסף. היו מחלקים אותך לקבוצות של, וכל קבוצה מתחרה מי עושה את הפרויקט יותר טוב. עכשיו, אתה לא יכול להיות בקבוצה.
אתה מדבר על הקורס.
על הקורס.
אוקיי.
ואתה לא יכול להיות בקבוצה ולעכב את העצב, את הקבוצה. וזה אתגר מורכב, אבל האתגר הכי זה שאני זוכר שם, זה שאלה שהם לא מבני הקהילה שלי, לא יעדו עליי כלום. כאילו, הם לא מבינים את הרקע שלי, הם לא מכירים, אז מבחינתם, אתה סיימת תואר מדעי המחשב, בסדר, אבל אתה צריך לעמוד בקצב. כאילו, אין פה יותר מדי, וזה אתגר קשה, זה אתגר מורכב, כאילו, וזה היה קורס מדהים, כאילו, זה היה קורס מדהים.
אתה שירתת יותר מ-20 שנה, פרשת, אתה פורש עכשיו בדרגת סגן אלוף. בוא תמפה לי רגע את הנקודות שבהם פחות האמינו בך. ואתה אומר, זה משהו... שהיה לי קשה, זה משהו ששבר אותי. איך...
אז קודם כל אני יכול להגיד לך שהיה לי קשה, נכון, אבל שום דבר לא שבר אותי בדרך. שום דבר לא שבר אותי, כי הייתי כבר יותר מגובש, יותר יודע מה אני רוצה. אבל היה נקודה אחת שזכורה לי באופן משמעותי, היו הרבה עוד כאלה, אבל זו הנקודה המשמעותית. באחד, אחרי ששובסתי כבר תפקיד מפתח, תוכניתן וזה, ואז שאתה... את הקורס צעירים חזרתי, ואז אתה רוצה צוות, אתה מתמודד לתפקידים, ובמתמודד לתפקידים הגעתי לאיזשהו מקום שהמראיין אמר לי בצורה כזאת, ראיין אותי, היה שיחה מאוד נעימה, ואז בסוף אמר לי, תקשיב, אני לא יודע איך לאכול אתכם, אז לכן אני לא אקח אותך.
מה זאת אומרת?
עכשיו, אני לא יודע, בסדר? אני לא יודע אם הוא התכוון. עד היום אני לא מתכוון, אבל זה נראה לי קצת מוזר להגיד. אני לא, כאילו, אני חושב שבסוף הרגע, אם אני אשפוט אותו בקו זכות, ואני כזה באופי שלי,
ואתה כזה, כן.
אז אני חושב שמשהו התכוון להגיד זה, אני לא מכיר את היכולות שלכם, האם כזה, אבל בסוף, בסוף, אם בדיעבד, חוכמת בדיעבד, זה אמירה קשה.
נכון.
וזה אמירה שיכולה לרסק ולשבור אותך לחתיכות.
איך התמודדת עם זה?
ואני ילד מתלהב. אני ילד שמבחינתי, כל החיים שחלמתי להיות קצין בצבא הגנה לישראל. חלום שאף אחד לא יקדם ממנו, ואני לובש מדים, ואני סיימתי קורס קצינים. אין מצב שאני מוותר על זה.
ואתה, יש לך תואר.
ויש לי תואר, ואין מצב שאני מוותר על זה. עכשיו, אני באמת חושב שלא הייתה לו כוונה. אני חושב שזה נבע מפער ידע ומודעות. אין לי מושג whatever. אבל באותו רגע אמרתי, לא, 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 לא. אני לא מתפוצץ. אני לא יודע מה זה גם. אני גם לא הבנתי, כי מפנתי, אם אני לוקח את הערך של למה אני פה, הרבה יותר גבוה ממה שהוא אמר, לא נתת לזה יותר מדי חשיבות. ואני חושב שהדבר, אני זוכר את המשפט שאמרתי לו, שזה נשמע על פנה מוזר, אמרתי לו, הכל בסדר. זה בסדר. יכול להיות שאנשים אחרים מתאים לתפקיד, ואני לא מתאים. זה בסדר לגמרי, לגיטימי לגמרי. ויצאתי, והלכתי למישהו אחר שיראיין אותי, והוא לקח אותי. זאת אומרת, כאילו, יש אחד שאפשר לתת לי צ'אנס, ויש אחד שלא אפשר לתת צ'אנס. אבל מה ההבדל בין שתיהם? אני חושב שההבדל בין שתיהם זה היכולת העמידות שלי לא להישבר, כי זה מרסק. ואני מכיר הרבה חברים שלי שנקודות כאלה שברו אותם, וברמה שאפילו הגישו תופס 55 ולהשתחרר מהצבא. זה נקודה שבעיניי משבר שלא השפיע עליי, אבל תמיד ידעתי שהיא קיימת פה, ואני משתמש בזה בשביל להגיד, אם זה לא שבר אותי, שום דבר לא ישבור אותי.
תגיד, מה המסר שלך? כי אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום.
אני חושב שיש לי הרבה מסרים, אבל אם אני מזקק רגע את המסר הכי משמעותי מבחינתי, אחד, אני חושב שחייב להכיר את הזהות שלך. זה משהו שאני עשיתי אותו בגיל מאוחר. מאיפה באת, איפה למדת, מה עשית, מה המורשת של העם שלך. זה מסר חזק.
כן, זאת אומרת, המורשת שלך.
המורשת זו עוצמה מטורפת, שאם אתה מבין את המורשת שלך ואתה נפתח ואתה פתוח לדבר על זה ומשתף את זה, זו עוצמה מטורפת, שנותן לך כל מקשור שאתה מגיע, תזכר בזה, זה מרים אותך הרבה יותר.
בוא תן לי דוגמה, איך זה קרה?
כן, נגיד לך, אני שם דוגמה, באותה סיטואציה שהייתה לי, הדבר שם שרץ לי בראש, הבנתי שאולי יש משהו שהוא קצת יותר מגדול ממה שאני חושב, זה אמרתי לעצמי, גברתי הרבה דברים, עשיתי תפקיד כזה, הגעתי לארץ, אני רציתי להיות בצבא, לא, לא, זה לא ישבור אותי. זאת אומרת, הלכתי אחורה והסתכלתי. זה אחד. שתיים, אני חושב שהמסר הנוסף זה להגדיר לעצמך מטרות, אבל זה לא מטרות לשימו באזור. במה שאתה מאמין בו, במה שאתה אוהב, במה שאתה חי איתו, וללכת עם זה עד הסוף. ואם יש מישהו שנותן לך, סוגר לך דלת אחת, אז תנסה דלת השנייה. ואם גם שם אני סגר לך, תמצא את הפתרונות הנכונים. הכי קל זה להגיד, הנה, אכלו לי, שתו לי והכל, וזה לא דרך שאני מאמין בה. זה בעיניי רגע שני המסרים הכי משמעותיים, שזה מה שהביא אותי רגע מול האתגרים, והיו המון אתגרים שפגשתי בדרך.
אוקיי. בוא, אני רוצה רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, אתה העלית פוסט באינסטגרם על הדרך שלך, ואתה אומר שבעצם בהתחלה לא כל כך רצית לספר על מאיפה באת, וזה שהיית רואה צון, ולמה?
אז אני אגיד לך, קודם כל, אני אומר זה בכנות, התביישתי. אני לא יודע אם יצא לך לראות את הפוסט, אבל בפוסט אתה אומר ילד קטן, נכון. עם בגדים מלוכלכים, וילד שנראה זה. התביישתי. אפילו okay. את השם שלי באמרית, ואני בדרך שזה נובע בהרבה אנשים, וואלה, לא, זה, אתה מחביא. לא, השם באמרית, לא, אתה צריך להיות ישראלי, תרבות. אז התביישתי לאורך זמן. דבר שאני לא הרגשתי ביטחון, שאני יכול רגע לדבר על דברים, מי שמך כזה.
והיום?
אני חושב שהיום אני מרגיש הרבה יותר טוב, ולא סתם. אני השתתפתי באמת בזכותו של ראש אקה, לופי אני ועשור, ועדה מאוד משמעותית, שהוועדה מסתכלת מהצד העוצמתי, איך אתה מקדם את בני הקהילה, אבל מהצד העוצמתי, ולא לסתכל רק על החצר האחורית, אלא להעצים את המוצמים ודרכם למשוך את האלה החלשים. ואני זכיתי בבקשה של ראש אכ"א להשתתף בוועדה הזאת. היו שתי כובעים, כובע אחת, איש אנליטיקה.
תתקרב למיקרופון.
כובע אחת, איש אנליטיקה, איש דאטה, שמבין את הדאטה, והוא יושב על כל בריכת המידע. כובע שני הזה, אתיופי גאה, והשילוב של שתיים האלה נתנו לי ללמוד על מה אני ואיפה נמצא עם כל האוכלוסייה שלי, ומה אני יכול להביא לאנשים אחרים.
אז בוא תגיד לי באמת מה, כשאתה יושב על הדאטה, מה רואים?
רואים הרבה דברים, מבחינת צנעת הפרט אני...
לא, ברור, אני...
אבל רואים את הפערים, רואים שם את הפערים, את הפערים המשמעותיים, רואים גם שאתה מפלח איזה אוכלוסייה, מה שנקרא, משווה תפוח לתפוח, ולא באמירות, הדאטה זה האמצעי שלך לבוא להגיד, הנה זה לא בסדר. הנה הוכחה, אתה מדבר מבוסס דאטה ולא באוויר.
ומה עושים עם זה?
ואני חושב שבעבודה שראש אכ"א הוביל, היה שינוי תפיסה. בשינוי תפיסה שאומרת, רגע, אנחנו רוצים לחזק. אבל לא סתם עושים מחזקים, אבל מתבססים על הדאטה, עובדות, ולא תחושות בטן, לא מצד הזה ולא מצד הזה, והובלת את הדבר הזה, וזה מה שפתח לי את היכולת שלי להגיד, הנה, אני יודע מספיק, אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה האחרים נמצאים, איפה נמצאים, אני יודע מה אפשר להשפיע. הרגשתי הכי בטוח בעולם, וללכת אחורה לזהות שלי.
וככה הגעתם גם למשלחת?
זה גם חלק מהמשלחת.
אז בוא נדבר רגע על המשלחת לפני שיגמר לנו הזמן.
אז כחלק מהוועדה הזאת, אחד הדברים שרצינו להבין, זה את הקשר הזהות בין המפקד הישראלי, כמה הוא מכיר את הזהות ואת המורשת, ולא רק זה, כמה אני, יוני ווטה, מכיר את המורשת שלי.
Okay.
ואז הבנו שיש פער, ופער מאוד משמעותי של לא קיים ההיכרות הזאת.
שמה, שאתם לא זוכרים מספיק
מאיפה באתם? אני מדבר על המפקד הישראלי הממוצע שלא מכיר מספיק. שמגיע אליו חייל אתיופי לרעיון לשיחה, אני רוצה שלפחות דבר אחד שיקיר, הוא גם יהיה אלף כל מפקד יותר טוב, אבל שיקיר מה התרבות, מה הזהות של מי שיש שם מולו, וראינו שלא מכירים את זה.
אוקיי.
והבנו, וזה גם ההברקה של חבר'ה שהיו חלק מהארגון של המשלחת, שאמרו שבשביל, זה הדבר החשוב. הבסיס צריך לחזק את הזהות, ולכן במשלחת היו הרכבים לא רק יוצאי אתיופיה.
אוקיי.
אנחנו המיעוט.
אז רגע, יצאה משלחת.
כן.
מתוך צהל?
מתוך צהל, משלחת okay. מתוך צהל, בהובלה של ראש אכ"א.
אוקיי, okay. של מה? של קצינים יוצאי אתיופיה, ומי
עוד? קצינים יוצאי אתיופיה ומפקדים בכירים, גם קצין חינוך לראשים, מפקד הגבולות, רמ"ח פרט בחיל האוויר, ראש אכ"א בעצמו כמוביל של המשלחת, ופה רצינו פשוט לחבר אותם ואותנו לזהות, כי זה אדיר.
זאת אומרת, לקחת את המפקדים, לראות... מה זה אתיופיה,
איפה
מה
גדלנו,
זה אומר לגדול.
מה עשינו, איפה זה, מה החוויות שחווינו, מה הסיפור המטורף של יוצאי בני הקהילה.
לגמרי.
ואיזה מסע מטורף הם עשו בשביל לעלות לארץ. את יודעת, בבסיס של המשלחת, זה שעלינו להר מאוד גבוה, זה עשינו מבחינת שאני לא זוכר, והסתכלנו לכיוון סודן, איפה שעשו את המסע הזה, ואמרנו שם עשינו טקס, והצדענו לנופלים בדרך לארץ ישראל. ואני חושב שמפקדים שחוזרים מפה עם הדבר הזה לארץ,
נכון.
ופוגשים, ומעבירים דור, נהיה מפקדים הרבה יותר טובים.
הם גם מבינים,
הם מבינים
את האירוע.
והם עשו את זה דרך הרגליים, ממש. ולא עוד איזה מצגת. וזו הייתה משלחת, ומשלחת מדהימה. אני זכיתי מהקמה של הוועדה, מההובלה שלה, דרך המשלחת, וככה גם סגרתי את השירות הצבאי שלי.
וואו. עכשיו, יש המשכיות למשלחת הזאת? זאת אומרת, זה כן. משלחת שיוצאת כל כמה זמן?
יש המשכיות. אני יודע שזה אמור לצאת משלחת פעמיים בשנה.
אוקיי.
מעניין. זה גם מאושר, וזה אמור לקרות, וזה כבר יקרה גם באוקטובר אמור להיות משלחת נוספת. יש לזה הרבה הרבה...
זה משלחות מה, של חיל החינוך?
זה משלחות שמובילים אותו חיל החינוך. כחר הוא באופן אישי מוביל את זה, הוא גם היה במשלחת איתנו. אישיות מדהימה בפני עצמה. והרבה מפקדים מעורבים בזה, מהמתה, כל המתה הכללי מעורבים בזה, וזה...
מעניין. יוני, יש לנו עוד דקה אחת. בוא תגיד לי איך אתה רואה את המקום של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית היום, לעומת שנים קודמות. יש איזשהו שינוי, או שאנחנו עדיין ב...
אז אני, מהגישה האובייקטיבית שלי והגישה של החיוביות והדברים הטובים, אז יש שינוי, יש שינוי המשמעותי, אבל לפני זה גם אני יש נתונים, וסתם קראתי לפני שבוע, בסוף ה-2022 עשו מחקר על תחושות,
okay.
זה 72.5% מבני הצעיר של הקהילה מרגישים עדיין גזענות במרחבים הציבוריים, ואני אגיד לך יותר מזה ש-51% מהם חושבים אפילו, בסדר? ששמו אותם באזורים סגורים והסילו אותם לאזורים הסגורים, ו-13% הם אומרים רגע שאנחנו עדיין מרגישים שההסללה והתחושות שהרגשנו בכל מיני צמתים משפיע על אורח החיים שלנו. עכשיו, על פניו, זה אומר, זה עכשיו, על פניו, זה עדיין קיים.
כן.
והעובדות מדברות בעד עצמם.
לגמרי, ואתה איש של נתונים ועובדות. כן. סגן אלוף יוני ווטם, קודם כל, תודה. נאחל לך הצלחה בדרכך האזרחית, ושפוע על הפתיחות ועל הנכונות ככה לבוא ולשתף ולספר. ונראה לי שאתה לגמרי השראה לחבר'ה צעירים שמתחילים בנקודה מסוימת, לא משנה אם הם יוצאי העדה האתיופית או כל מקום אחר, ומגיעים, חולמים, מסמנים את המטרה, יודעים מה הם רוצים והולכים לשם. אז באמת הרבה הערכה גם על העשייה וגם על הנכונות לשתף. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. שוב, אנחנו חג אהבה, אז אנחנו מסיימים עם דולי ופן, לאהוב אותך כל יום. אז שיהיה חג אהבה שמח, תאהבו, תהנו, ניפגש כאן יום רביעי הבא, 12 עד 1, כי אני חייל.
תודה רבה. ביי.
הימים נפתח לי אחרת, מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות מהלב. יושבים כל ערב לשיחות במרפסת ומשחקים עם השפתיים תופסת, כי את יודעת שזה עושה לי להתאהב. ורק תודה לאלוהים שהקשיב לי, גם התפילות שלי עייפו אבל חיכיתי שתגיע עד אליי. איזה מזל שאת הגעת, אחרי מסע שאני מחזיק לך בידיים, הפכת אותי לילד טוב ירושלים. ופתאום לאט לאט מדמיין אותך איתי, רק תדעי שאין עוד כמוך, שמחיוך אחד הלב שלי נשרף ומתקן בי את הכל. הלוואי ותדעי, אני כאן עד הסוף, כי משמיים הם שלחו אליי אותך, לאהוב אותך כל יום.
היו תקופות שקצת איבדתי את הדרך, עם השקר התהלכתי כמו מלך, הסתבר שחיכיתי לך יותר מדי. כל שפוי הלב נמצא לי בבית, את שוב רומת אותי כל יום שעדיין, איך בא לי שתכתוב שיר עליי. אחרי מסע שלם מחזיק לך בידיים, הפכת אותי לילד טוב ירושלים. ופתאום לאט לאט מדמיין אותך אשתי, רק תגיד
וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל.